שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
טוב, שלום, אז אני אדר. חשבתי לפתוח בבדיחה, אבל נראה לי אני אבטר אם אפתח. אז ככה, אז קודם כל אני אציג את עצמי. אתם שומעים עכשיו? טוב? אוקיי. אז אני מנהלת את הקבוצת בקאנד של רוולו, ומה שאני רוצה לתאר זה איזשהו תהליך שאנחנו כחברה עברנו מסטארט-אפ לפני 5 שנים, שמאוד מפוקס במוצר שלו ובטכנולוגיה, ומנסה לעשות את הדברים הכי מגניב שאפשר, ומזניח קצת לקרוא הדברים של הדאב-אופס. זאת אומרת, כן היה לנו דאב-אופס מקיף, כן היה לנו הכל, אבל מבחינה רעיונית תמיד אמרנו, אוקיי, העיקר שזה יעבוד. זאת אומרת, היה לנו אוסף של סקריפטים, ובאיזשהו שלב הבנו שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה, שבסופו של דבר זה תוקע אותנו, זה מונע מאיתנו להביא את הקוד שלנו עד פרודקשן ללקוח בצורה בטוחה, ואנחנו חייבים לעשות איזשהו שינוי. אז מה שאני החליטה זה את התהליך עד שהבנו את זה, ומהרגע שהבנו מה עשינו. עכשיו בניגוד למי שהיה פה לפניי, אז בניגוד למי שהיה פה לפניי, אני אשמח אם תשאלו שאלות תוך כדי, כי אני יודע מה מעניין אתכם, אם אני לא אספיק הכל זה בסדר. אוקיי? טוב, אז קודם כל, מה זה רוולו? אז רוולו זה סטארט-אפ שהוקם לפני 5 שנים, על ידי יזמים מאוד מנוסים, ונקנה על ידי אורקל לפי פרסומים בין 400 מיליון ל-500 מיליון דולר, לפני חצי שנה. אנחנו ב-GA מ-2013, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים לחברות או משתמשים לקחת את הסביבה שיש להם, שרצה כבר בתוך דאטה סנטר, בדרך כלל דאטה סנטר וימורי, ולהריץ אותה כמו שהיא בפאבליק קלאוד ללא כל שינוי. זאת אומרת, אם יש אוסף של מכונות שמדברות אחת עם השנייה עם כתובות מסוימות, עם DNS מסוימים, כל הדברים האלה שהם פרייבט לגמרי בתוך הארגון, אנחנו מאפשרים לקחת את זה ולהעלות את as is לפאבליק קלאוד. עכשיו, הדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה שפיתחנו הייפרוויזור, וההייפרוויזור הזה יכול לרוץ בפאבליק קלאוד, זה הנסד הייפרוויזור היחיד בעולם, והוא יכול להריץ מעליו כל דבר. אז הוא מהווה את השכבת בידוד, כל התעבורה עוברת דרכו, הוא מזייף לגסטים שמעליו L2 networking, והכל רץ. יש בערך 35 מפתחים, ויש לנו כמה מאות לקוחות משלמים, ביניהם שמות מאוד גדולים, כמו Red Hat ו-Checkpoint ו-Symantec, ובאמת הרבה, אבל המטרה היא לא לספר עליו, אני אספר רק על מה שאנחנו עשינו. קצת חשוב להבין על המבנה, כי אנחנו הולכים להתמקד באזור הזה של ה-Backend. בסדר? זה האזור שיותר מעניין מבחינת CI/CD. ניהול של הוסטים ברמת הדאב-אופ שלהם זה סוגיה אחרת מאוד מעניינת, אבל לא ניכנס לזה. טוב, אז מה זה רוולו בקאנד? אז אנחנו סופרים 18 מפתחים, כשרובם הם מפתחי ג'אווה, סרבר סייד, בערך 1.3 מיליון שורות של קוד, המון קומיטים כל יום, זאת אומרת, אנחנו עובדים על המיינליין כשיטה, לא משתמשים בברנצ'ים כמעט בכלל, הכל מגיע למיינליין, ויש לנו סיסטם טסט שרץ עבור כל קומיט. בסדר? מה שמיוחד במה שאנחנו עושים, שבגללו אנחנו צריכים סיסטם טסט מאוד מקיף, זה שמחיר הטעות הוא גבוה. זאת אומרת, אם למשל יש איזשהו מוצר שמציע פרסומות באינטרנט, והוא במקרה הציע את הפרסומת הלא נכונה, אז לא קרה יותר מדי. במקרה שלנו, בגלל שאנחנו virtual cloud provider, אנחנו ממש מריצים workload של לקוחות מעלינו, יכול להיות מצב שנדפוק את הדאטה של הלקוח, אם הכנסנו איזשהו bug. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות מאוד חמור, כי אם למשל הלקוח הרים סביבה, והסביבה הזאת חיה כמה חודשים, ולסביבה הזאת יש סטייט מסוים, אם אנחנו פגענו בסטייט הזה אפילו קצת, זה אסון, זאת אומרת, זה לקוח שהולך, כן? אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדברים האלה, אז אנחנו עושים CI בצורה מאוד מקיפה, ואנחנו מרימים עותק של כל המערכת בקאנד שלנו עבור כל קומיט. למעשה שני עותקים. מה שאתם רואים פה זה ציור של רוולו מעל רוולו. זאת אומרת, הפרודקשן שלנו רץ מעל AWS Native, בערך 30 שרתים, ומה שאתם רואים פה זה ציור של הדבר הזה מעל רוולו. את הבדיקות שלנו אנחנו מריצים מעל רוולו. זאת אומרת, כל אחד מהשרתים האלה שקול איזשהו שרת שרץ בפרודקשן, וכשאנחנו בודקים את עצמנו, אנחנו מרימים עותק מלא של כל הסביבה, ומריצים את הטסטים בלק בוקס מעל הדבר הזה. לגמרי, באותו REST API שגם ה-UI שלנו משתמש, ושגם הלקוחות שלנו משתמשים. במאמר מוסגר אני אגיד שרוב הכסף של רוולו מגיע מחברות שעשו אינטגרציה API ל-API עם רוולו. אז לכן הנושא הזה של API שהוא יציב, הוא backward compatible, חשוב מאוד. אז מה עשינו בכלל? אז קודם כל, דבר ראשון, אחרי שהבנו שיש לנו איזושהי בעיה, שאנחנו לא מצליחים, שמשהו לא עובד לנו טוב בדאב-אופס, לא שהוא לא עובד, כן? המצב שתיארתי שאנחנו עושים CI על כל קומיט היה לפני זה, אמנם לא הגענו למצב של deployment לפרודקשן בצורה כל כך תרופה, אבל היינו מריצים טסטים, אבל הבנו שזה לא עובד. אז דבר ראשון שעשינו זה איזושהי מחשבה למה זה בכלל ה-CI שלנו. זה אמנם משמעת איזושהי הבנה טריוויאלית, מה שאני הולכת להציג עכשיו, אבל יש בה כמה תובנות עמוקות. אז קודם כל הבנו שאצלנו CI זה דבר ראשון build, build נמצא בצד, אין בעיה, build ויוניט טסטים כמובן, אין בעיה לעשות build, לשים את הארטיפקטים איפשהו, ואחרי זה לראות מה עושים איתם. אבל מבחינת תהליך ה-CI, אז קודם כל צריך, אנחנו הבנו שזה מורכב מאבני בניין, שאבני בניין האלה יכולות להתנהג בצורה שונה לפי הסביבה שהן מריצות, לפי סט הפרמטרים שהן צריכים וכולי, אבל אבני בניין האלה צמיד צריכים להמשיך להיות מסוגלים להתחבר אחד לשני. אני אתן דוגמה כי זה נשמע קצת אמורפי. אז קודם כל בואו נחשוב על CI from commit. היה איזשהו commit ורוצים להריץ סט טסטים כמה שיותר נרחב, אז מה בעצם עושים? יוצרים סביבה, עושים לה סטאפ. כשאני אומרת סטאפ, אני מתכוונת לזה שאנחנו מקנפגים את כל השירותים שיש לנו על המכונה, שהם לא הקוד שלנו עצמו. למשל, אצלנו בבק-אנד, הסטאק הסטנדרטי, לא בכל השרתים, אבל בדרך כלל יש איזשהו טומקט ו-NGINX לפניו. אז להתקין את הגרסת NGINX הנכונה ולתת לה את הרולים הנכונים, זה מבחינתנו נמצא בשלב הסטאפ. אחר כך יש דיפלוי של הקוד, להריץ סיסטם טסט, זאת אומרת, אנחנו מריצים דרך ג'נקינס ו-REST API מול השרתים שלנו. ובסוף יש לעצור את הסביבה. אז זה מסלול מלא, איך שאנחנו מריצים CI. אבל למעשה כל המסלולים הדאב-אופסים הנוספים הם איזושהי וריאציה על זה. למשל, אם אנחנו רוצים לעשות דיפלוי לקוד שלנו לפרודקשן, אנחנו לא צריכים להרים את הסביבה, היא כבר קיימת, לא צריכים לעשות לסטאפ, הוא כבר קיים, אז זה בעצם רק הקובייה של הדיפלוי. אז הקובייה הזאת של הדיפלוי צריכה להיות מסוגלת לרוץ בדיוק באותו צורה מול פרודקשן ומול טסטים. אם למשל אנחנו רוצים להרים, לעשות סטייג'ינג, אז אנחנו צריכים גם את הקובייה של לעשות סטארט לסביבה, גם את הקובייה של דיפלוי, וגם את הקובייה של סיסטם טסט, כי אנחנו רוצים להריץ איזשהו end user monitor אוטומטי, כדי לראות שמה שאנחנו הולכים לקחת לפרודקשן הולך להתנהג בסדר. אז דבר ראשון שעשינו שהבנו שיש לנו בלגן, טיפה מידלנו את זה. הבנו שאלה השלבים, ויכול להיות שהפלייבורים, יכול להיות שכל קובייה מתנהגת שונה קצת לפי הסביבה ולפי מה שהיא צריכה לעשות, אבל היא צריכה להיות מסוגלת להתחבר לקובייה הבאה אחריה בצורה שקופה. זאת אומרת, הדיפלוי צריך להתנהג בדיוק אותו הדבר בפרודקשן ולא בפרודקשן, יצירת סביבה צריך להתנהג אותו הדבר בטסטים ובסטייג'ינג למשל, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה קודם כל מה שהבנו. אז מה הייתה נקודת ההתחלה שלנו? אז אחרי שעשינו איזשהו מידול והבנו מהם השלבים, אז חילקנו את זה לגבי איזה כלים אנחנו משתמשים. והנקודת זמן שבה התחלנו, שזה 2015. אז הבנו שיש לנו בגדול שלושה שלבים מרכזיים, שזה provision, שזה ליצור סביבה, setup, שזה לקנפקט הסביבה, ו-deploy, שזה לקחת את הקוד שלנו עד לסביבה הזאת. חוץ מזה יש utility שכולכם מכירים את זה, כשעובדים, אז צריך לעשות דברים כדי לתחזק, דוגמה ל-utilities, למשל, איסוף לוגים בצורה מסוימת. דוגמה ל-utilities זה למשל לקחת את הדאטאבייס לצורכי גיבוי וכולי וכולי. אז כשאנחנו התחלנו, הבנו שיש לנו פה ריבוי של כלים. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בשף לסטאפ ובדיפלוי בכלל בפאבריק, ואנחנו יוצרים את הסביבה בדב מול רבל או באיזשהו מייבן פלגין שפיתחנו. בכלל פיתחנו את זה לטובת יוזרים, מאיזושהי סיבה חלטנו להשתמש בזה גם למוצר שלנו. והבנו שיש לנו פה המון כלים. ומה שיותר גרוע זה שהכלים האלה מתנהגים שונה בסביבות של בדיקות ובסביבות של פרודקשן. המקרה הכי בולט שאתם יכולים לראות פה על הלוח זה שעשינו סטאפ של סביבה בסביבות דב וטסט, עשינו את זה בעזרת שף, ובפרודקשן עשינו את זה בצורה ידנית. שזה, כמו שאתם מבינים, זה ממש ממש לא טוב, א', הניהול הוא לא מסודר, אין איזשהו version control, ובסופו של דבר הסביבות האלה נראות שונה. ואז אנחנו בודקים משהו אחד בדב, ומריצים משהו אחר בפרודקשן, ובאגים יכולים ליפול באמצע. אם למשל אנחנו מריצים איזשהו, אפילו גרסת מיינור ג'אווה בצורה שונה בדב וגרסת מיינור ג'אווה שונה בפרודקשן, הדבר הזה מוביל לטעויות, וזה קרה לנו. למשל, היה איזושהי ולידציה שקשורה לסקיוריטי, שהייתה לנו בפרודקשן ולא הייתה לנו בדב. ונפלנו את זה בפרודקשן. אז מפה התחלנו, בסדר? עכשיו, תזכרו שבנקודת ההתחלה הזאת, היינו עדיין עושים CI לכל קומית, עדיין היינו משתדלים לגלגל לפרודקשן בצורה דחופה, אבל לא יכלנו ממש לגלגל בצורה שבועית או יומית וכו'. והמטרה שלנו הייתה להגיע למצב שאנחנו מגלגלים לפרודקשן כל יום, ושם אנחנו נמצאים גם היום. אז זאת הייתה נקודת ההתחלה. אז מה הבעיות? אז הבעיה הראשונה קצת דיברתי עליה, אז קודם כל סביבת הדב היא לא נראית כמו סביבת הפרודקשן, ולכן בודקים משהו אחד שהוא לא רץ בפרודקשן, זה בהכרח מוביל לבעיות. הדבר הנוסף זה שריבוי הכלים גרם לזה שלכל כלי יש את המומחה שלו. אם המומחה הזה לא נמצא, אני הולך לחפש אותו. עכשיו אי אפשר לגלגל לפרודקשן. אם למשל משהו שבור בדיפלוימנט, תחכה עד שמישהו יחזור מחופש. דבר נוסף זה שהיה איזשהו צוות שתחזק את כל הדבר הזה, היה לנו צוות שעשה דאב-אופס ואוטומציה ביחד, והצוות הזה התנהל כבודדים, זאת אומרת, כל אחד עושה משהו אחר. אז יש פחות אווירה של צוות, יש פחות ממי ללמוד, אין שיתוף ידע. דברים מתנהלים בצורה שהיא לא הכי חלקה גם בתוך הצוות. בנוסף, בגלל שכל כלי כתוב בשפה אחרת וממש גם בקונספט אחר, אז אין תשתית. הדבר הזה אומר שבהכרח אי אפשר לפתח פיצ'רים חדשים בצורה מהירה. זאת אומרת, כל דבר שבאים לפתח, עכשיו צריך לחשוב מאפס. איך עושים אותו, מה עושים אותו, צריך לתפור אותו לפעמים על פני כמה כלים. למשל, אני רוצה להוסיף טאג למשהו ולפי זה לגלגל. אז עכשיו אני צריכה שהכלי של הפרוביז'ן בדרך א' יוסיף את הטאג, הכלי של הדיפלוימנט בדרך ב' תקרא את הטאג. זה משהו שתמיד לא מתחבר בצורה טובה. כל אחד מהם מתנהל בריפוזיטורי אחר, בוורז'ן קונטרול אחר. והצורה הזאת שבה מסתכלים על כל שלב בנפרד, היא אומרת שאנחנו מסתכלים על המיקרו ולא על המקרו. אז אין חזון. זאת אומרת, לא יודעים מה הולך להיות, לא יודעים איך להתאים את הקצב לפיתוח. ובגדול זה בלגן, כן? אני הולך להתייחס לנקודה האחרונה של המבנה הארגוני, להתייחס אליה גם אחר כך. אז איך הגענו לזה? זאת אומרת, רבלו, מי שמכם שמכיר, זה לא חברה גרועה ברמה הטכנית, כאילו, חברה לדעתי טובה אפילו, והבעיה היא הייתה בה, כן, זה כאילו, שלום לכולם. אז הבעיה היא שלא היה הסתכלות על המקרו, זאת אומרת, זה לא שלא היה אנשים טכניים שידעו לתכנן מה צריך לעשות, לא היה פשוט מישהו, כמו שהיה על המוצר, שהיה מישהו שאמר, אוקיי, עוד 5 שנים אני רוצה להיות ככה, עוד 5 שנים לעמוד בככה וככה דיפלוימנטים, ככה וככה לקוחות, ככה וככה כסף. אז בנושא הזה של הדאב-אופס לא היה, כל אחד עשה מה שבא לו, מה שהכי מתאים לו. אם מישהו רוצה ללמוד כלי חדש, נגיד היה מישהו רוצה להגיד, אוקיי, ראינו לקוחות שלנו שהם משתמשים בשף, אמרנו, אוקיי, מגניב, בואו נעשה שף גם ב-CI. זאת אומרת, הבעיה היא כאילו הרבה בחשיבה ובהתכווננות. דבר נוסף שהיה זה, הדאב-אופס תמיד בהגדרה הוא יושב בין הפיתוח לבין הפרודקשן. ובמקרה שלנו ישב ממש באמצע גם מבחינה ארגונית, ולא הייתה תפיסה של מה הפרודקשן צריך. אז למשל, מתחילים איזשהו פרויקט, אז קודם כל אומרים איך יהיה הכי מגניב, איך זה יהיה הכי נוח למפתחים להשתמש בו, איך יהיה הכי נוח לעשות CI, ולא חושבים איך באותו כלי יהיה הכי נוח גם לפרודקשן להשתמש. אז למשל, לא חושבים על ניהול גרסאות. כי בפיתוח זה פחות חשוב, אבל בפרודקשן שרוצים איזשהו ריסק מנג'מנט בסיסי וצריך לדעת איזה גרסה בדיוק לוקחים בכל רגע, זה קריטי. ואז בונים איזשהו מוצר, ופתאום כשבאים להוסיף ניהול גרסאות מעליו שהוא שלם, אז צריך להתחיל לבנות הכל עוד פעם. והדבר הזה מייצר פרויקטים שנתקעים איפשהו באמצע, כמו שף במקרה שלנו. אז אני רוצה קצת לדבר על המבנה הארגוני, כי אני חושבת שזה לא לגמרי קשור לאנסיבל, אבל זה קצת טריגר. זה משהו שאנחנו הבנו. עכשיו, אני לא יכולה להגיד שזה מתאים לכולם, אוקיי? ברבלו זה חברה שלפני שעשינו שינוי ארגוני, אז זה היה 3 קבוצות פיתוח מרכזיות, UI, Backend ו-Host, שכל אחת מהן עובדת בטכנולוגיה שונה לגמרי. ה-UI זה JavaScript Angular, ה-Backend בעיקר Java, קצת Python, מבחינת הקוד של המוצר, לא מבחינת הקוד של ה-CI, וה-Host, בעיקר פייתון, C++, ואפילו לרמת הבייטקוד, כי נכתב שם גם ההייפרוויזור. הייתה איזושהי קבוצה דאב-אופס שהייתה אחראית על האוטומציה והדאב-אופס, לשלושת קבוצות הפיתוח האלה ביחד. ויש את הפרודקשן, שהפרודקשן הראייה שלו היא לא מעניין את מי שמנהל את האופרציה, מאיזה פרויקט הוא הגיע או איזה צוות מנהל את זה, אלא מעניין אותו מה הקומפוננטה שבסוף זה הולך להגיע, ומי אחראי על זה בעצם, את מי צריך להעיר בלילה. ואז הדאב-אופס ישבו פה איפשהו באמצע. עכשיו, הם ישבו באיזושהי פוזיציה שהיא הייתה לא כל כך הוגנת, כי מצד אחד הם היו צריכים להכיר את כל הצוותים וכל הטכנולוגיות שלהם, גם להבין לאן הם רוצים ללכת, כדי להבין איזה תשתיות של דאב-אופס לספק להם. וכשאני אומרת דאב-אופס, אני מתכוונת ל-CI, ל-System Test, ל-Deployment, ל-Configuration Management, ובכל אחד מהצוותים זה נראה שונה לגמרי, הטכנולוגיות שונות לגמרי. אז הם ישבו איפשהו שם באמצע. ומצד אחד היו כמו, היה מודל של צרכן יצרן בין הפיתוח לקבוצה דאב-אופס, ומצד השני עם הפרודקשן היה להם מין מודל כזה של אוקיי, אתם אחראים, אתם חותמים לי על המוצר. ואז הם ישבו בעמדה כזאת שלא באמת אפשרה להם לעשות משהו טוב לעומק. תמיד הם כזה היו בין לבין, תמיד הם לא היו הכי מקצועיים במה שכל הקבוצות עושות, ותמיד הם היו חייבים דיווח אחרי זה לפרודקשן, אז הם תמיד רצו לתת את הדברים בצורה יציבה, והגענו למצב שאנחנו לא מצליחים להביא את הקוד לפרודקשן בקצב מספיק טוב. זאת אומרת, היה לוקח לנו חודש להוציא גרסת מייג'ור. אני לא מדברת על דברים קטנים, אבל חודש להוציא גרסת מייג'ור זה כאילו לגמרי לא היה קביל מבחינתנו. וגם אז כל גרסה כזו דרשה סט של חתימה ידנית כזאת, כאילו היה מישהו שאומר, כן, ראיתי את זה, רץ ואת זה, רץ ואת זה, וזה משהו שבאמת לא היינו מוכנים לחיות איתו. ואנחנו הבנו שאצלנו לפחות שחלק מהבעיה היא שהדב-אופס לא נעשה בקבוצות. זאת אומרת, יצרנו, עשינו שינוי ארגוני, יצרנו מודל שכל קבוצה מחזיקה את האחריות שלה על הדב-אופס ועל ה-CI, ואז אין פה מודל של צרכן ויצרן, אלא יש פה מודל של שיתוף. זאת אומרת, מישהו כותב פיצ'ר, הוא צריך לחשוב גם איך זה הולך להיראות בטסט, איך הולכת להיראות האוטומציה שלו, ואיך הולכת להיראות הגלגול שלו לפרודקשן, ואיך הולך לעשות הקונפיגוריישן מנג'מנט שקשור לפיצ'ר הזה וכו'. ואז במודל כזה שהדב-אופס נמצא בתוך הקבוצות, אין העברת מקל, אין זריקת אחריות, הכל מתנהל בתוך הקבוצה. אם הקבוצה לא מתאים לתשתיות, אז היא כותבת את התשתיות מההתחלה. ואז אין, הוא עשה לי, הוא לקח לי, הוא שתה לי, כן? אז אנחנו הלכנו לאיזשהו מודל כזה, אני יכולה להגיד שאצלנו זה עבד טוב. והשינוי הארגוני היה נקודת הפתיחה לפרויקט של אנסיבל שאני הולכת לתאר עכשיו. שאלות לפני זה? אז מה שעשינו זה נקוד, מה זה? כן, אז השאלה שלו הייתה זה שאם מחלקים את הדב-אופס לצוותים, אז אין מישהו עם ויז'ן כללי. אז זה נקודה מאוד טובה. מה שבעצם עשיתי ולא אמרתי לגמרי, זה שחילקנו את הדב-אופס לצוותים, אבל השארנו את האחריות הרוחבית בתוך הצוות של הבקן. זאת אומרת, עדיין היה מישהו שמוביל את הנושא של הדב-אופס רוחבית בתוך החברה, אבל לא היה בתוך הצוותי פיתוח. הסיבה שזה היה בבקן זה כי בבקן היה את רוב העבודה הדב-אופסית. ולכן זה נשאר שם. אז עוד שאלות, משהו? אז קודם כל רק אני אסכם את מה ראינו, אז המסקנה שלנו הייתה זה שאם אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתקדם ולעשות, ובעצם לקחת את המוצר שלנו לקוחות בדרך הכי טובה והכי בטוחה והכי מהירה, אנחנו חייבים להשקיע בדאב-אופס, ואנחנו חייבים גם שהתשתית תהיה מספיק פשוטה, כדי שכל מפתח שכותב פיצ'רים יהיה מסוגל לכתוב גם את החלק הדאב-אופס שקשור אליו, שלא יהיו את העברות מקל האלה. למשל, אם מישהו כותב, ממש קרה שבוע שעבר, מישהו כתב איזשהו פיצ'ר שקשור להצפנה של שדות שמתחבר עם הייברנט, והוא היה צריך להוסיף ג'אר שיהיה גם כן על המכונה. אז הוא פשוט עשה את הכל. הוא שינה את הקונפיגורציית הייברנט, הוא דאג שהג'אר הזה יגיע עד לפרודקשן, ואת כל הסיפור הזה הוא עושה בחצי יום עבודה. וזה מישהו שפעם ראשונה היה צריך לכתוב משהו בתשתית הזאת של אנסיבל, שאני הולכת לתאר אחר כך. כי ברגע שיש תשתית, אז מפתחים גם יכולים לעבוד איתה. הכל ברור, יודעים איך לנווט, יודעים מה למצוא, זה לא משהו שעוזר להם, זה לא מין סקריפטים כאלה שרק מישהו אחד מכיר. אז זאת המסקנה שהגענו אליה. ואז מה בעצם עשינו? אז הבנו שאנחנו צריכים לעשות שינוי יחסית מקיף, ובדקנו כל מיני כלים. אז לא עשינו, אני מודה, לא עשינו בדיקה יותר מדי מעמיקה, היה לנו איזשהו ניסיון עם שף, בדקנו את פאפט בעבר, והתייעצנו עם כמה חברות, דיברנו בעיקר עם ביג פנדה, והחלטנו ללכת על אנסיבל. בתור כלי שיעשה לנו את הכל ביחד, יהיה תשתית אחידה, וחשבנו שברגע שתהיה תשתית אחידה, נוכל לפתח בה עוד פיצ'רים בצורה קלה, כי יהיה משהו, אתה יודע, כבר יש איזשהו בסיס ורק צריך להוסיף את הפיצ'רים הקטנים, וזה יהיה משהו שכל אחד יוכל להיכנס אליו, כי הוא יהיה ברור, הוא יהיה מתוכנן נכון. אז בחרנו באנסיבל, אנסיבל היה נראה לנו שהוא עונה על הצרכים האלה, לא יודעת אם בניגוד, אבל היה נראה שהוא יותר בולט באזורים האלה. כשמה זה אנסיבל? אנסיבל זה כלי לעשות IT אוטומיישן, זה בעצם דרך טובה לקנפק את הסביבות, לעשות סטאפ לסביבה, ליצור את הסביבה, לעשות דיפלוי, טיר דאון, לעשות כל מיני משימות דוקיות, זה כלי שמאוד מתאים לזה. מה שמיוחד בו זה שהוא מאוד פשוט, זאת אומרת קל מאוד להיכנס, תנסו בעצמכם, תעשו את הטוטוריאל, תראו שתוך שעתיים יש לכם משהו באנסיבל שעובד. הוא מאוד developer oriented, זאת אומרת, הוא לא מכוון ל-IT, מאוד קל לשלב בו קוד בפייתון. אצלנו פייתון ספציפית היה יתרון גדול, כי גם חלקים גדולים מהמוצר שלנו רשמים בפייתון, גם בצד של ההוסט, אבל גם בצד של המנג'מנט, יש לנו רכיבים שכתובים בפייתון. ומאוד קל להתחיל. כשמאוד קל להתחיל, הסיבה שזה יתרון גדול אצלנו, כי זה לא מי שמפתח את התשתית צריך להתחיל. כי אם מישהו שמפתח את התשתית צריך להתחיל ויקח לו שבוע, זה לא בעיה. אבל אנחנו שמנו כמטרה את זה שכל הקבוצה תוכל לעבוד בזה. ולכן הזמן שלוקח להתחיל הוא פקטור משמעותי. כי אם למשל, אני בתור מישהו שמנהל את הקבוצה יודעת שעכשיו אם אני צריכה לתת למישהו לכתוב משהו שנמצא באנסיבל ויקח לו שבוע ללמוד אותו, אז אני אגיד לו, אל תעשה את זה, עזוב, ניתן למי שכבר מכיר. דבר נוסף זה שאני לא יודעת למי מכם יש ניסיון עם כלים דומים, אז אנסיבל עובד בפוש. זאת אומרת שקל מאוד לדבג, קל להבין מה קרה. לוחצים על הכפתור, אומרים, אוקיי, עכשיו תריץ את הגרסה הזאת והזאת של אנסיבל, ואפשר לראות מה קרה, איזה פקודות SSH עשו, איזה קבצים העתיקו, ריסטארט לאיזה סרוויסים, כל הפעולות האלה שקשורים ל-IT אוטומיישן, אפשר לראות אותם בלוג, ואז אפשר לדעת מה נכשל, ולדבק בצורה מאוד קלה. שאלות? טוב, אז אני מסבירה טיפה על אנסיבל. אני לא מסבירה איך להשתמש, מי שרוצה יכול לקרוא לבד. אני רק מסבירה מונחים שאני הולכת להתייחס אליהם בהמשך. אז באנסיבל יש פלייבוק, שפלייבוק, אני לא מדייקת ואני לא מדייקת בכוונה. פלייבוק זה, תחשבו על זה, כמו סקריפט שיכול לרוץ על המכונה ולעשות דברים מסוימים. הפלייבוק הזה יש לו מודולים. והמודולים זה בעצם דברים שהם מוכנים מראש או שמישהו כתב, ואז אומרים איזה סט של אינפוט לתת לכל אחד מהמודולים, אז מאוד קל להתחיל להשתמש בזה. יש אינוונטורי, שזה משהו שמתאר את הסביבה, אוקיי? זה יכול להיות קובץ שבו כתוב מי הם השרתים, מה הפורטים להתחבר אליהם, מה היוזרנם, מה הפאסוורד וכו' וכו', מה הם צריכים להריץ עליהם וכו', וזה יכול להיות קוד דינמי שיודע, ששואלים אותו משהו, יודע ללכת לברר. כן, למשל, אינוונטורי באמזון, מה שהוא עושה, אני שואלת אותו מי בסביבה שלי, שאני קוראת לה מי בסביבה שלי אדר פרודקשן, אז הוא ילך לחשבון אמזון שנתתי לו, ויבדוק איזה אינסטנסים, יש להם את הטאג אדר פרודקשן, ויגיד לי, אלה האינסטנסים. בגדול. ויש פיצ'ר נחמד של אנסיבל נוסף, שנקרא וולט, שהוא לא פיצ'ר ייחודי לאנסיבל, אבל מה שהוא מאפשר, הוא מאפשר להחזיק סיסמות בסורס קונטרול כשהן מוצפנות. ומה שמיוחד בזה זה שהוא נותן עטיפה מאוד נוחה כדי לפתוח אותם. בעצם נותנים איזשהו פסוורד והוא פותח את הקובץ המוצפן הזה, ואפשר להשתמש מאותו רגע בכל הערכים המוצפנים שנמצאים שם. טוב, אז מה אנחנו עשינו? אנחנו כתבנו. כשאני אומרת אנחנו, אז בעיקר את החלק הזה, מי שהוביל זה בחור שקוראים לו אנטולי זזלינסקי, הוא יושב שם, הוא ישמח להרבה שאלות, הוא כתב את רוב הדברים האלה, כן, מצביע. אז אנחנו בעצם הרמנו איזשהו פרויקט שנקרא Runcible, שהוא מטפל בכל הצרכים שלנו יש באזורים האלה של CI/CD, שכשאני אומרת DevOps, זה, אני מתכוונת אליהם, למרות שDevOps כולל עוד הרבה דברים אחרים. אז כרגע אני מתעסק בזה. אז הוא עושה provision, יוצר את הסביבה, setup, deploy, וכל מיני משימות של DevOps, כולם על גבי אותו source code, באותו שיטה, באותו מתודולוגיה, על גבי אותם תשתיות, reuse של קוד, באותו פרויקט, הכל בצורה מאוד אחידה, מטפל לנו בכל השלבים האלה ביחד. אז מה זה provision? אז הסברתי, אני אחזור עוד פעם. provision זה היכולת ליצור סביבות חדשות. עכשיו, אמרתי שרבלו, הפרודקשן שלנו, וסביבות שהן production like, רצות מעל Amazon ATV, וסביבות של בדיקות הן רצות מעל רבלו. חלק מהמוטיבציה לזה היא בעצם להיות לקוח שלנו בעצמנו, כדי לזהות את הבעיות כמה שיותר מהר. וברבלו, מה שאנחנו עושים כדי ליצור סביבה, אנחנו יוצרים אפליקציה מבלופרינט. אפליקציה זה מונח רבלוי, שמתאר סביבה. הסביבה הזאת יכול להיות במקור הגיעה מדאטה סנטר פנימי, יכול להיות שלא. והיא מבוססת על בלופרינט. בלופרינט זה תוכנית. בעצם יש לנו מה שנקרא בלופרינטים, אפשר לשכפל את הסביבות האלה אינסוף פעמים, הם יהיו פנסט אחת מהשנייה, הם לא יוכלו להגיע אחת עם השנייה, הם כן יפתחו להם איזשהו גשר. אז אנחנו מייצרים סביבה כזאת עבור כל קומיט. דרך נוספת שיש לנו שאנחנו עושים בפרוויז'נינג זה מעל EC2. אז אנחנו יוצרים אינסטנסים מוונילה אובונטו, יודעים לקנפג אותם וכו'. מה שיש לנו, כדי שהחל מהשלב הזה הכל יתנהג באותו צורה, בין אם אנחנו בדב ובין אם אנחנו פרודקשן, יצרנו מין אבסטרקשן לייר. אוקיי? האבסטרקשן לייר הזה זה לא משהו שיותר מדי מתוחכם, השתמשנו בפיצ'רים נייטיביים של אמזון, של אנסיבל, אבל מה שזה מאפשר לנו, זה מאפשר לנו מרגע הפרוויז'ן להתייחס לסביבה הזאת בדיוק באותו צורה. זאת אומרת, אנחנו עושים דיפלוי באותו צורה, סטה באותו צורה, וכל המשימות הדב-אופסיות וכולי. אז בעצם לא משנה לנו מה המקור של הסביבה הזאת. כשאתם יכולים לחשוב על זה, כאילו האבסטרקציה הזאת היא בעצם ברמת האינבנטורי. טוב. אז השלב הבא שטיפלנו בו זה הסטאפ. אז מה זה סטאפ? סטאפ זה לקחת את המכונה מרמת הוונילה אובונטו עד למצב שהיא מתאימה כדי להיות שרת. כל שרת מתנהג אחרת, כל שרת מותקנים עליו דברים אחרים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים יוזרים, מתקינים חבילות וכולי, זה לא כזה מעניין. הדבר האחרון שעשינו בעזרת אנסיבל זה דיפלוי. אני קצת אסביר רגע איך אנחנו עושים את הדיפלוי. אז בעיקרון, בזמן בילד, אנחנו עושים את הבילד פעם אחת עבור כל קומיט, עושים לו אפלוד ל-S3, שזה ה-Object Storage האמזוני, מכניסים לשם גם את כל קבצי הפרופרטיז הרלוונטיים לכל הסביבות ביחד, ואחר כך, בזמן דיפלוי, כל סביבה מושכת לעצמה את הקוד שלה ואת הקונפיגורציה שלה הנכונה והמתאימה עבורה. אנחנו כחלק מהדיפלוי באנסיבל, מימשנו כל מיני דברים שלדעתנו הם טובים, אנחנו גם את חלקם מוציאים החוצה. אז קודם כל יש לנו דיפלוי בזירו דאונטיים, אנחנו מנתקים את כמו שאני אזכיר, יש לנו, אנחנו עושים דיפלוי ברמה יומית, יש לנו מאות לקוחות משלמים, אנחנו לא רוצים שיהיה להם שום דאונטיים, ואין לנו דיספוזיבל סרברס. בעצם אנחנו מעדכנים את הקוד במקום. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מנתקים את הקומפוננטות מהלוד בלנסר, אחת אחרי השנייה, משדרגים את הקוד, ואז בעצם בכל רגע נתון יש כמה גרסאות שנמצאות בפרודקשן. לא בכל רגע נתון, ברגע של גלגול יש כמה גרסאות שונות שנמצאות שם. והדיפלוי בעזרת אנסיבל אפשר לנו לעשות זירו דאונטיים בצורה טובה, אוטומטיק רולבק. אנחנו זוזה למעשה ממש את הקונפיגוריישן טרי-היררכי, כי כמו שהסברתי, אנחנו עושים את הבילד פעם אחת, ואנחנו לוקחים את זה ל... אנחנו לוקחים את זה לכל שרת, לוקח את הקונפיגורציה המתאימה עבורו. עכשיו יש קונפיגורציות שהן משותפות בין קומפוננטות שונות. אז הגדרנו קונפיגורציה דאטאבייס מסוימת, קונפיגורציה טייזלקאסט, שזה קורא מבוזר, קונפיגורציה תורים, ואז כל קומפוננטה בעצם אומרת מי צריכה מהקונפיגורציות האלה, ואז כל אחד מהאחרים נמצא פעם אחת. בעזרת אנסיבל וולט יכלנו להשתמש בעצם להצפין את הסיסמאות שלנו, ואני חושבת שהדבר שהכי חזק וממחיש את החוזק של לעשות תשתית אחידה לכל השלבים, זה שבעצם יכלנו לחלוק את הפרמטרים בין השלבים. למשל, תחשבו על סיסמת יוזר נאם לדאטאבייס והסיסמה שלו. אז בזמן הסטאפ, כשמייצרים את הסביבה, אז מקנפיגים אותה עם הסיסמה הזאת שנמצא בתוך אנסיבל וולט, ובזמן הדיפלוי מעבירים את אותה סיסמה מאותו אנסיבל וולט לקוד. אז אפשר לעשות ריוז מלא של הדאטה בין האפליקציה, בעזרת הדיפלוי, לבין הסטאפ של הסביבה. שום דבר לא רשום פעמיים. וזה ששום דבר לא רשום פעמיים גם עוזר לנו ברמת הסקיוריטי, כי עכשיו אנחנו יודעים בדיוק לנטר איפה כל דבר נמצא. טוב, אז הזכרתי קצת דאב-אופס טאסק, אז יש המון דאב-אופס טאסק שאפשר לעשות. אני מזכירה כמה שאנחנו עשינו, עשינו עוד הרבה, כי ברגע שיש תשתית מאוד קל לפתח על גביה. וגם כל אחד שיש לו רע, אני יכול להגיד, וואלה, מגניב, אני אעשה את זה, כן? אז הנושא הזה של תשתית, שבעצם עם האוכל בא התיאבון, יש פתאום משהו, אז רואים שמאוד קל להוסיף לו דברים. פלוס היכולת שהתשתית הזאת היא מאוד קלה לניווט, ומאוד ברורה לכל המפתחים בצוות, מאפשרת לכל אחד לכתוב דברים, שבעצם אחרי זה אפשר לעשות להם שימוש. אז אנחנו ממשנו איזשהו קלינר, יצא לנו מקרים שבהם היינו צריכים להרים איזושהי סביבה, ולנקות אותה, כי פרסמנו את האנפוינטים שלה החוצה, אבל שני רצינו ממש שהיא תראה שונה לגמרי, אז יש לנו משהו שפשוט מתחבר, מנקה את הדאטאבייס, מייצר את הסכמה מחדש, את הקסנדרה, את התורים, את הווארים, זאת אומרת, מנקה את כל הדברים שצריך, ומאפשר להתחיל מאפס עם אותם אנפוינטים. משהו מעניין, אז... באופן כללי על מה שאנחנו עושים, אז הסברתי שמחיר הטעות הוא גבוה, והסברתי את זה שאנחנו רוצים לגלגל ברמה יומיומית. מה שעשינו, המכניקה שעשינו כדי לאפשר את זה, אז זה CI מאוד חזק. חלק מה-CI הזה, זה שאנחנו מריצים ברמת לילה, אנחנו לוקחים את הדאטה של פרודקשן, את כולו, את כל הדאטה, מביאים אותו לאיזושהי סביבה, מנקים אותו מדאטה רגיש, שיכול לפגוע בלקוחות, ומריצים טסטים על אותו הדאטה. אז אנחנו קוראים לזה upgrade database, וגם את זה יכולנו לעשות עם Ansible, זאת אומרת, להביא, לפתוח, לנקות, להרים את הקוד, הכל לגבי אותו דבר. דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו עושים log collection, זה לא כך, כאילו בגדול יש לנו איזשהו מערכת לוגינג מרכזית, אבל שהיא משמשת רק לפרודקשן, בעיקר מטעמי עלות, וראינו שכשיש כישלונות בסייה, אנחנו מדליקים את הסביבה ומתחברים ומנסים להבין מה קרה. במקום זה אמרנו הרבה יותר פשוט, יש לנו אנסיבל, מאוד קל לנו להתחבר למכונות, להביא את כל הלוגים, ומי שרוצה יכול לעשות דאונלוד 103 בקליק, זה שיפר לנו את זמן האנליזה בטירוף, וגם זה, אני לא מאמינה שהיינו עושים את זה אם לא היה לנו את התשתית. כי עכשיו לעשות לוג קולקשן, אחרי שיש לנו את האינבנטורי, ואנחנו יודעים איך להתחבר למכונות בצורה בטוחה, זה לקח חצי יום. כן, אז דבר, התשתיות האלה חזקות מאוד. איזה קשיים נתקלנו? אז נתקלנו מן הסתם בהרבה קשיים. טוב, אז נתקלנו בכל מיני קשיים, אני אתעכב ממש על חלקם, ראינו שמסובך לעשות אורקסט, אנחנו ראינו שאנחנו עושים provision setup ודיפלוי, ואנחנו רוצים שכל אחד יהיה מסוגל לעשות את זה מהמחשב האישי שלו, שג'נקינס יהיה מסוגל לעשות את זה בצורה קלה, ראינו שיש הרבה פרמטרים שצריך לערב בדרך, צריך להעביר את האוטפוט של פקודה אחת כאינפוט לפקודה אחרת וכולי, אז עשינו איזשהו CLI קטן מאחורי זה שעוטף את זה, גם מאוד פשוט, אבל זה, זה כמו שהוא אמר מקודם בסושיאל אנג'ינירינג, ברגע שיש כזה דבר, אז אנשים פחות מפחדים לגשת לזה. וזה גם מאפשר לנו אינטגרציה עם ג'נקינס קלה. ואני אתעכב על הנקודה הזאת האחרונה, ונראה לי אחרי זה שאלות. אז אתם צריכים לזכור שמה שאנחנו עשינו, עשינו את כל המהלך הזה בסביבה עובדת. זאת אומרת, לאורך התהליך הזה בכלל לא רק הלקנתה את רבלו, היה המון יוזרים, הטראפיק עלה בצורה משמעותית. ולא רוצים לפגוע בכל זה, היה גיוסים של עובדים חדשים, רוצים שהכל ימשיך להתנהל טוב לפחות כמו שהוא היה, אם לא יותר. אז איך עשינו את זה? אז בגדול, לא משהו מתוחכם מדי, תכננו לטווח הרחוק, אמרנו איפה אנחנו רוצים להיות שנה קדימה מהיום, שברנו את זה לאבני בניין, ודאגנו שכל אבן בניין כזאת תוכל להגיע עד לפרודקשן בצורה בטוחה. זאת אומרת, השקענו יותר בשביל שכל שינוי יהיה backward compatible, כדי שממש בצ'קבוקס נוכל לחזור לשיטות הישנות של ה-CI שלנו, כדי שלא נגיע למצב שאנחנו רוצים להביא את הקוד לפרודקשן ואנחנו לא יכולים. אז כל הזמן עשינו את השינויים האלה בצעדים קטנים, דאגנו שכל שינוי קטן כזה יגיע עד לפרודקשן, כדי לא לפגוע בפיתוח. מבחינתנו זה היה מרכיב קריטי בעבודה. מה השגנו? כי באמת נשאר לי עוד דקה. אז קודם כל, זה בלטינית גאוות יחידה. אני חושבת שזה חשוב, כי ברגע שאנשים עובדים על איזשהו מוצר, והם מרגישים שמה שיש להם ביד זה משהו טוב, הם משקיעים בו, הם אוהבים אותו, הם רוצים לתרום בו, וזה מה שעשינו. דבר ראשון, הגענו למשהו שאנשים גאים בו. אומרים, אוקיי, החלק הזה של ה-CI וה-CD, הדיפלומנט, כל הקונפיגורציה מנג'ר, זה משהו שאנחנו אוהבים לעבוד איתו. ומעבר לזה, הגענו למצב שיש לנו משהו שהוא איכותי, שאנחנו יכולים לפתח בו פיצ'רים חדשים בצורה קלה. הוא נהיר למפתחים, כולם יכולים להיכנס אליו ולכתוב לו קוד. ואין בו בטלנקים, זה לא שאם מישהו בחופש אי אפשר להתקדם. עשינו אופן סורס לכל מיני דברים וכולי. זהו, נמשיך הזמן לשאלות. כן, יש לי דקה? טוב, השאלות? כן. זה, אפשר לעשות את זה גם, אין בעיה. יש... אז יש... אז אני אסביר. אז יש בגדול Ansible feature ש... כאילו יש איזשהו מוד... יש מודולים שהם לקלאוד, יש מודול ל-EC2, אנחנו פיתחנו מודול לרבלו שאנחנו הולכים להוציא אותו לאופ... האמת שכבר עכשיו הוא open source, הוא פשוט לא בתוך הריפוזיטורי המרכזי, תחת Ansible מודול אקסטרה, שבעצם מאפשר לייצר גם את הסביבה. זה פשוט אחד מהפיצ'רים שיש להם. אפשר גם לייצר מעל סביבת וימור, אם אני לא טועה, ותחזור זה ידע להרחיב יותר. עוד שאלה? כן. זה טוב. אז הם לא כאלה פלייקי, כי בעצם אצלנו מה שאנחנו עושים, בגלל שה-API שלנו חשוף ללקוחות והוא מתועד, אז אנחנו לא שוברים אותו. אז יש לנו API שהוא מאוד ברור. אז בנוגע לדברים שהוא ציין לפני, זה דברים שהם עשו עם סלניום, אז בגלל שאנחנו עושים את זה ממש עם REST API, אז אנחנו כן יודעים לדאוג שהדברים יהיו קבועים. זאת אומרת, לא יישברו הקוד של הטסט מול הקוד של הפרודקשן, זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי הרעש של הסביבה, כי אנחנו בכל זאת, אנחנו בכל זאת רצים בקלאוד, אז קודם כל המערכת שלנו כרבלו, אחת מהמטרות שלה, זה בעצם לתת ליוזרים, שהם יוזרים שרגילים לאנטרפרייז, חוויה שהיא הרבה יותר חלקה. אז כבר רבלו כסיסטם, כי איזושהי מערכת שנותנת שירות, היא דואגת למסך את הדברים האלה. יש לנו ריטראי על כל דבר, אנחנו דואגים לעבור ריטראים שהם יותר מתוחכמים, אנחנו דואגים לשמור על API rate מסוים, אנחנו מכירים ריג'נים ו-availability zone וכו' וכו'. אז אנחנו יודעים, כבר אנחנו למסך את העולם הרועש את זה ללקוחות, אז גם הטסטים בעצם נהנים מזה. כן? כן. אז זו שאלה טובה. לא נכנסתי לזה, אנחנו לא משתמשים באנסיבל טאוור, אנחנו מריצים, בעצם מריצים את כל הפלייבוקים מהמקום המרכזי שהוא ג'נקינס. באופן כללי, כל הקונפיגורציה שלנו של ג'נקינס היא שמורה גם היא בסורס קוד. זאת אומרת, כקו מנחן, אין לנו דברים שרשומים בקונפיגורציה של הג'וב. כל ג'וב עושה צ'ק אאוט, מריץ איזשהו משהו. אז זה מאוד התאים לנו לאנסיבל, כי בעצם, כמו ש... הסברתי שכל התהליך עכשיו עובר דרך אנסיבל. אז יש לנו מה שאנחנו קוראים איזשהו ג'וב מרכזי שנקרא CDRS, שהוא create, deploy, run ו-stop. ואז בעצם את כל הג'וב הזה זה רצף של פלייבוקים שרצים אחד אחרי השני. אנחנו רשמנו את איזשהו אנסיבל CLI שהזכרתי אותו מקודם, שהוא יודע לחבר את הפלייבוקים האלה ביחד. אז מה שג'נקינס עושה, הוא בעצם קורא לאנסיבל CLI, שיש לו עוד שימושים חוץ מבג'נקינס, עם פרמטרים מסוימים, וזה מריץ את כל הסט של הג'ובים. אז אנחנו מייצרים סביבה עבור כל טסט, וגם כל מפתח יכול ליצור לעצמו סביבה on demand, אז אין בעיה. זה סביבות עצמאיות. כל אחד, זה disposable environment כאלה. כאילו מייצרים את הסביבה, מריצים עליה משהו והורגים אותה. יש לנו מעט מאוד סביבות שהן קבועות, והסביבה שהן קבועות זה כי אנחנו רוצים לראות עליהן היסטוריה של ריצה לאורך זמן. אבל ככה אנחנו מייצרים סביבה. בקשר לג'נקינס לב, יש לנו, אנחנו משתמשים בעצם הסלבים הם דוקר קונטיינרס, אז כל פעם שמריצים ג'וב, מרימים קונטיינר עבורו, הקונטיינר הזה מריץ אוסף של פלייבוקים, שהם מייצרים סביבה שהיא זהה לסביבת הפרודקשן שלנו, על הסביבה הזאת אנחנו עושים דיפלוי לקוד פרודקשן שלנו, מריצים את הסיסטם טסט ועוצרים אותה, אוספים ממנה אינפורמציה ועוצרים אותה. זה בגדול הפלואו. עוד משהו? הבא.